שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך, מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מקצועי בסדרה של הפודקאסטים של נובטוק. היום אנחנו נדבר על נושא של גמגום נוירוגני. אז אולי יבחנו אצל סבא או אבא איזושהי מחלה מתקדמת. אולי חשבו שזאת הבחנה שתשפיע רק על יכולות ההתניידות שלו ועל העצמאות שלו. ופתאום בני המשפחה שמים לב שמשהו בדיבור לא הולך רגיל. לפעמים זה רק גיל. לפעמים זאת הבחנה משמעותית. אבל פתאום היו יותר חזרות על מילים, יותר היסוסים, יותר תקיעות ורגעי שקט. בני המשפחה מתחילים לראות איך שאבא יכול לקמול לא לאיתו. פחות ניגש אל הנכדים, לא מופיע בכל אירוע משפחתי, ונלחם על הצורך לומר מילים בסיסיות. גמגום נרכש. גמגום נרכש מופיע יותר מאוחר בחיים. לאחר גילי הילדות האופיינים לגיל הופעת הגמגום ההתפתחותי. לאחר שהשפה כבר היא מפותחת היטב והדיבור שוטף. בתוך קבוצה זו קיימים כמה תתי סוגי גמגום. כמו גמגום פרמקוגני, גמגום פסיכוגני וגמגום נוירוגני. היום אנחנו נרחיב יותר על הסוג השלישי, ושמו גמגום נוירוגני. זהו הסוג הנפוץ ביותר של גמגום נרכש. הוא נגרם עקב טראומת ראש, הפוגעת במערכת העצבים המרכזית של המוח, או פציעת ראש באזורים קשורים בשפה, מחלות מתקדמות כגון אלצהיימר, שבץ מוחי, וזה יכול להיות גם הזדקנות טבעית. התסמינים הם דיבור בקצב בלתי נשלט, הפסקות ארוכות, קצב דיבור מואץ, חזרות על עברות, הערכות, קריאות ביניים, וההבחנה המבדלת היא התפרצויות דיבור מהירות בלתי מובנות. הטיפול בגמגום נוירוגני הוא מורכב. בשביל להבין יותר על הנושא, אנחנו מארחים פה היום את מיכה עציון. מיכה עציון, אדם מקסים, 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 שהגיע לנובטוק עבור אבחון, אבחון לגמגום שהחל בגיל מאוחר. אז שלום מיכה, בוא תיתן לנו קצת רקע על עצמך.
שלום וברכה, שמי מיכה עציון, אני בן 78, ואני, יש לי היסטוריה של שירות כטייס מסוקים בחיל האוויר, ולאחר מכן הלכתי להיות מורה. הייתי מורה לסוציולוגיה ואזרחות, וממש שוחחתי עם התלמידים בלי שום בעיה. עד לפני בערך שנתיים וחצי, שאז פתאום שמתי לב שיש מילים שאני נתקע איתם, והן לא זורמות מהמחשבה אל הדיבור. והתחלתי כמובן בעל כישורים, הייתי טייס עד דרגת סגן אלוף בחיל האוויר, ופיקדתי על טייסת ההדרכה, והעיקרון של חיל אוויר שהם תחקירים ופותרים את הבעיה, אבל אני רגיל לא לבקש עזרה ולהתגבר על הקשיים שלי בכוחות עצמי. נפגשתי מדי שבוע עם ברוך שהוא מדריך, ובאמת המצב, העברות שלי השתפרו הרבה מאוד.
אז בעצם אתה מספר לנו שהיום אתה בן 78, ולפני שנתיים וחצי, שלוש, התחלת להרגיש שמשהו לא תקין לגמרי בדיבור. בוא תסביר לנו, איזה מאפייני דיבור חדשים גילית מהרגע שהגמגום התחיל? מה קרה שם? מה היה שונה?
תמיד אני נהגתי לחשוב יותר מהר מהדיבור. אם אני אתמצת את זה, זה מין קושי בביטוי של מילה שמתחילה בכמה עברות מסוימות. זה הקשה עליי מאוד את השיחה השוטפת.
בעצם אתה מתאר קושי במילים מסוימות, לצאת החוצה בעברות שנתקעות או שחוזרות על עצמם. אז בעצם אתה מתאר פה עצירות, חסימות, חזרות, הערכות. בעצם מאפיינים של גמגום. האם הייתה השלכה על המצב הרגשי שלך? הרגשת איזשהו שינוי לאחר שהגמגום החל?
היות ואני מתקשה לדבר בשטף ולהיכנס לתוך ויכוח, אם הרגשתי במיוחד את הקושי בדו-שיח עם אשתי, כשאני נוהג לשאול כל מיני שאלות על לגבי אירועים, לגבי דברים אחרים, והתגובה המתפלט עם הרמת הגבות, אדמה, אתה לא יודע את זה? זה מופיע הרבה פעמים, וזה גרם לי לנסות ופחות לשאול שאלות, ויותר להיסגר, הייתי אומר.
וואו. וואו, אתה בעצם מתאר פה מצב שאתה מתחיל להימנע מלומר דברים שחשוב לך לומר, בגלל תגובה של סביבה שהיא גורמת לך בעצם לחוש לא נוח, לא נעים. ופה תיארת תגובה של בת הזוג שלך. מה לגבי הילדים והנכדים? האם חשת באיזשהו שינוי מצידם בהתנהגות?
עם הילדים והנכדים, ויש לי חמדללה שלוש בנות ובן, שהבן הצעיר שלי הוא בן 38 כבר.
וואו.
אז יש לי לא, זה בעצם לא בערך, יש לי 9 נכדות ושני נכדים, ואחד מהם אפילו הבן של הבן, לכן הוא ממשיך עם השם ציון. אבל לתשובה לשאלה, עם הבנות שלי אני מדבר בצורה פתוחה, כלומר לא סיפרתי להם אולי על הבעיה שלי, על הקושי, אבל אני מדבר בצורה חופשית עם הנכדים והנכדות. בדרך כלל המצב הוא הרבה יותר טוב, וכמה שאני נפגש איתם, נפגש איתם, יוצא לי לדבר איתם בצורה ממש חופשית וללא שום עיכוב.
אז בעצם אתה אומר, יש לי גם סביבה מכילה. יש גם סביבה שהיא קשה, ויש לי גם סביבה שהיא מכילה. ובעצם זה משהו שהוא יכול לחזק את זה, שאתה פחות נמנע איתם, ומכאן אפשר ללמוד עד כמה תגובות הסביבה הן חשובות, ויכולות לנתב להשתתפות או להימנעות, להתכנסות, או דווקא להחצנה ויכולת להיות פעיל בסביבה. מה הכלים שמצאת שמסייעים לך בדרך הזו? האם לספר על הגמגום זה יכולה להיות דרך? האם לבקש סבלנות מהסביבה? האם טכניק או דיבור?
בשלב זה אני התמקדתי יותר בטכניקות של ההברות והפתיחה היותר איטית ויותר, סליחה, עם נשימה, אבל אני חושב שהשיתוף שלי עם, עוד פעם, לא לרוץ ולספר בציבור שאני מתקשה לדבר, אלא בבית, קודם כל לאשתי שרואה וחשה את זה.
בעצם להציף, דווקא לא לסגור את הקושי, אלא לשים את הפיל בחדר, לדבר על הפיל שנמצא בחדר, לא?
אני חושב שזה יקל עליי מאוד מאוד. זה כמו דומה למצב שבו אנשים מדברים על הבעיה שלהם, וזה מקל עליהם מאוד, לעומת ההסתרה ושמירה בסוד, וכל הצורה הזאת.
נכון, בעצם אתה אומר ששתי דברים שמסייעים לך, אחד זה טכניקו דיבור, באמת בשביל להיות בקצת יותר שטף, ושתיים, אתה חושב שיסייע לך להציף סביבתית את הנושא, לא בריש גלי בכל מקום, אבל לפחות בסביבה הקרובה אליך, לדבר על זה, לא לדחוק את זה ולנסות להתנהל, למרות שרואים ושומעים את זה, כאילו לא רואים ושומעים את זה, אלא דווקא להיות שם ולראות מה הסביבה מגיבה לגבי ההצפה של הקושי שלך.
אין מה להתבייש בזה, כלומר אני לא מתבייש, למרות שאני מנסה להסתיר את הליקוי הזה, אבל באמת, כמו שאני מרכיב משקפיים מאז תאונת טיסה שלי, אז זהו, זה אני, ואני רואה קצת פחות טוב, ואני כנראה, לא כנראה, אלא אני גם מדבר קצת בקושי, ואני מייחס את זה באמת לעניין של הגיל, וטוב, יש כאלה שלא קיבלו את המכה הזאת, ויש כאלה שכן, ואני אחד מהם.
איזה מדהים, בעצם אתה מדבר בכזאת עם השלמה וקבלה, שדבר ראשון גורמת לכל הנושא הזה להיות הרבה יותר קל בתוכך, הרבה יותר מתקבל, הרבה פחות מלחמה ומאבק יש לך. אני גם רואה איך אתה משתמש בטכניקות של הדיבור, אפשר לראות שהקבלה שלך לנושא גורמת לך להיות יותר בשטף. הפחות מאבק בידיעה שכן, יש לי את זה, ואני רואה את זה ומסתכל לזה בעיניים, ולא מדחיק ולא מסתיר מדי מעצמי. נכון, אני לא רוצה יותר מדי להתעמק וליצור מזה אישו, אבל כן עדיין לראות, להסתכל בעיניים ולהכיל את זה. וזה גם מה שעוזר לך להשתמש בטכניקות, שזה דבר מדהים.
אני חושב שלא להתבייש, להפסיק להתבייש בליקוי הזה, זה אולי הצעד הראשון והמשמעותי ביותר שאני אישית צריך עוד לעשות אותו, אבל בהחלט לגבי כל השומעים, אני ממליץ מאוד על הצעד הזה של שיתוף עם המגבלה. אוקיי, יש לי מגבלה. כמו ראייה, יש גם מגבלת דיבור.
זה יופי. יש לך עוד המלצות? במשפחות שמתמודדות עם אב או אם המשפחה, או בן אפילו, שנתקל בגמגום נרכש, פתאום באמצע החיים, זה בעצם אובדן יכולת. זאת לא יכולת שלא נרכשה כמו גמגום התפתחותי. זה בעצם יכולת שהייתה, היה לי דיבור שוטף, אתה היית מורה, ומורה בחסד עליון לפי מה שאתה מתאר, ופתאום מדיבור מהיר לגמגום שנתקע, זה בהחלט מעבר שהוא קשה. מה יש לך להמליץ?
אני חושב ששיתוף של הקרובים ביותר, שאיתם יוצא לי לדבר, לשוחח, זה הצעד המשמעותי ביותר, וצריך להתגבר על ה... כלומר, לאותו אדם, אני כרגע מדבר על אדם קשיש, שהוא גם עובר מעבר עמוק מאוד מלהיות עמוד המרכז של המשפחה, mm-hmm. פתאום להיות, זה לא פתאום, אבל זה בהדרגה, להיות יותר משני, יותר שולי.
וואו.
והנה, יש לו גם מגבלה, ואנחנו, הסביבה, המשפחה, יותר נכון, צריכים לקבל את זה, וצריכים לא להיות מופתעים, לא לבטא את ההפתעה, אלא באמת אני מרגיש שבמידה והמשפחה והקרובים ידעו את זה, והם יקבלו אותי כמובן, כי הם אוהבים אותי מאוד ואני אוהב אותם, וזה יקל עליי את השיקום, ואני מאמין גם את החזרה לדבר שוטפת.
ומה אתה ממליץ לגבי טיפול? האם יש איזשהו דדליין לטיפול? אתה חושב שאולי גיל, אפשר להגיד, טוב, מגיל מסוים כבר, לא לטפל.
תראו, אני התקשרתי לנובוטק לפני איזה בערך שנתיים, ואמרו לי לאחר אבחון טלפוני שאני קצת קשיש מדי. חזרתי לנובוטק, ולמרות שאמרו לי בהתחלה שתראה, זה עניין של גיל, וזה לא ויתרתי ולא ויתרו לי, ואמרו לי שאולי פגישות עם פגישות דרך הזום עם מטפל זה כן יכול לעזור לי. והחלטתי בכוחות עצמי על ההוצאה הזאת, כי זה לא הוצאה זולה, וקבעתי עם נובוטוק, קבעתי את הפגישה הראשונה עם מטפל, ואני מוכרח להגיד שהפגישה הראשונה פתחה לי את המחשבה ואת הרגשות בצורה בלתי רגילה, ואני מאוד מאוד ממליץ על טיפול או על התייחסות רגשית לתופעה הזאת, כשאין מחלה, כשאין סיבת מחלה פיזיולוגית או פסיכולוגית.
איזה יופי, בעצם אתה אומר, אין דדליין לטיפול. בכל גיל אפשר לגשת ולטפל. ואיזה יפה ציינת על טיפול רגשי. אז בעצם, אם אנחנו נדבר על מה הטיפול הנכון בגמגום נוירוגני. יצאו מחקרים רבים וניסו למצוא את הדרך הנכונה. מהו הטיפול הנכון בגמגום נוירוגני בגיל המתקדם? אז מחקרים קודמים יפיינו את הגמגום הנוירוגני כמתמשך ועמיד לטיפול. אי אפשר לטפל בו. אבל זה דווקא יכול להיות פריצה דרך טובה, כי כשאי אפשר, אפשר לומר שאפשר. עם זאת, מחקרים מתקדמים מראים שישנה תלות בנוירופתולוגיה של סוג הגמגום, ועל פי זה דווקא יכולות להיות תוצאות טובות של טיפול בדיבור, על ידי שימוש בטכניקת עיצוב השטף, האטת קצב, ושימוש בטכניקות שונות לריכוך מילים. לא ניתן לומר כי קיימת שיטה אחת, המוכחת כיעילה לטיפול בסוג הגמגום הזה. אך ידוע כי טיפול מיטבי דורש קומבינציה טיפולית של שיפור שטף, ושימוש בשיטות של טיפול קוגנטיבי התנהגותי לשיפור חוויית הדיבור. איזה מדהים זה! מהבנה של פעם שרק טכניקות עוזרות הגיעו להבנה מתקדמת שיש פה גם קומבינציה לחלק הרגשי. לרוב הטיפול כולל ייעוץ משפחתי, הכוונה מקצועית כיצד לנהוג עם המבוגר המתמודד, והמלצות למבוגר כיצד לערב את הסביבה שלו לתוך האתגר שאיתו מתמודד. אז בעצם היום, כמו שאתה אומר מיכה, לא מנתבים את האדם המתמודד רק לטכניקות עיצוב שטף. מנתבים אותו לטיפול קומבינטורי, שיש בו גם את החלק וההתייחסות הרגשית. החוויה היא לא פשוטה, החוויה צריכה הרבה ליבון, הרבה הבנה של עומק, הרבה המלצות לאיך להתנהל עם זה ביומיום, עם הנכדים, עם המשפחה, וכמו שאמרת, מעמוד תווך משפחתי, להיות אולי דמות משנית, זה גם משהו שצריך ליווי נכון. וזה מדהים לראות איך אתה לא מתייאש, ועם כל הכוח ממשיך לנסות ולהתקדם. מלימוד טכני עברת עכשיו לטיפול רגשי, ואתה לא מפסיק להתקדם, ולראות את עצמך במקום טוב יותר. וזה באמת מקום שממש מוערץ בעיניי.
אין לי מה להגיד, חוץ מאשר להסכים עם חוץ מההרצה, כמובן, אני בן אדם רגיל.
קצת יותר מזה נראה לי. אז תודה לך, ותודה רבה על הדברים היפים והחכמים ששיתפת אותנו, ונתת הרבה מידע למשפחות שמתמודדות, ותרמת לנו המון בפגישה שהגעת לכאן, והיה לי לעונג לארח אותך אצלנו. תודה, מיכה.